פרשת אמור עוסקת בקדושת האדם ובקדושת המועדים. מתוך מכלול הנושאים של הפרשה ברצוננו לבחור בעניין ספירת העומר. התורה מתארת ויקרא פרק כ"ג מפסוק ט' ואילך, וידבר אלוהים של אמור, דבר אלוהים ישראל אמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר השיר קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת הניפנו הכהן, ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים ונשתו לעולה לאדוני, ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה בשמן, אישל אדוני רך ניחוח ועסקו יעני בריתאי. זה יום הנפת העומר, שהתאריך שלו הוא ט"ז בניסן. אומרת התורה בהמשך, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם ממנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תיאפנה, ביקורים לאדוני. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, פר בן בקר אחד ואלים שניים, יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזכם משרח ניחוח על אדוני, ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים נשנה לזבח שלמים. וניף הכהן אותם על הלחם הביקורים תנופה לפני אדוני לשני כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. יוצא לפי הפסוקים, שעניין ספירת העומר הוא איזשהו מעבר בין היום שבו מניפים את העומר, ט"ז בניסן, לבין היום שבו מביאים את שתי הלחם, שזה יום שמזהים אותו בשבועות, בוו בסיוון, והמעבר בין שני המועדים הללו, בין יום הנפת העומר לבין יום הבאת שתי הלחם, הוא נעשה על ידי ספירה. ספירה של תמימות, ספירה של ימים, ספירה של שבועות, שבין הנפת העומר לבין הבאת שתי הלחם. כשמתבוננים בדברי הראשונים, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. וזאת העובדה שלפחות חלק מן הראשונים העניקו משמעות שונה לספירה הזאת. אם נעיין בדברי הרמב״ם, במורה נבוכים בחלק ג' פרק מ' ג', כותב הרמב״ם, ושבועות הוא יום מתן תורה, ולהגדיל היום ההוא, ימנו הימים מן המועד הראשון אליו, כפי שממתין בו הנאמן שבאוהביו, שהוא מונה היום וגם השעות. וזאת היא סיבת ספירת העומר מיות צאתם ממצרים עד יום מתן תורה, שהוא הכוונה והתכלית ביציאתם, כאומרו, ואביא אתכם אליי. בעקבות הרמב״ם, בעל ספר החינוך, שברבות מן המצוות הולך בעקבות הרמב״ם, כותב כך, ומשורשי המצווה של ספירת העומר, הצד הפשט, לפי שכל עיקרן שלו ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ ישראל, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, והוא העיקר והסיבה שנגלו ויצאו ממצרים, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, כמו שאמר השם למשה, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, שתקבלו את התורה שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגלים, והיא תכלית הטובה שלהם. בעניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. לכן יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה, כי התפל עושים אותו אות לעולם אל העיקר. ומפני כן, כי הוא כל עיקרן של ישראל, ובעבורה נגלו ועלו לכל הגדולה שעלו עליה, נצטווינו למנות ממחורת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף אליו, שיצא לחירות. כי המניין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא. ואם תשאל אם כן, למה אנו מתחילים אותו ממחורת השבת ולא מיום הראשון? התשובה, כי היום הראשון נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול, והוא יציאת מצרים, שהוא אות ומופת בחידוש העולם ובהשגחת השם בני האדם, ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו שום עניין אחר, ועל כן נתקן החשבון מיום שני. כך דברי בעל ספר החינוך. יוצא כאן דבר מאוד מעניין, שגם לפי הרמב"ם וגם לפי בעל ספר החינוך, הספירה איננה ספירה בין יום הנפת העומר לבין יום הבאת שתי הלחם, מבחינת המשמעות, מבחינת התאריכים. כן, זה בוודאי בין ט"ז בניסן לבין ו' בסיוון. מבחינת המשמעות, הספירה איננה ספירה בין הנפת העומר להבאת שתי הלחם, אלא בין שתי משמעויות אחרות לגמרי. בין יציאת מצרים, שבעצם היא מהווה את היציאה של העם מעבדות לחירות במובן הגופני של המילה, במובן החומרי של המילה, לבין המציאות של מתן תורה, שהיא בעצם מתן הציוויון הרוחני לאומה בעקבות היציאה מעבדות לחירות. ולכן זאת ספירה מסוג אחר לגמרי. רמב"ם כותב שכדי להגדיל את יום שבועות, שאני מזכיר שאין לו תאריך עצמי, כולו תלוי במידה רבה מאוד באותה ספירה שהזכרנו, כדי להגדיל את היום ההוא סופרים אותו מן המועד הראשון אליו, כפי שממתין בו הנאמן שבאוהבה, מונה היום והשעות, וזאת סיבת ספירת העומר. בעל ספר החינוך, שגם הוא הולך בכיוון כזה, שלהראות בנפשנו החפץ הגדול על היום הנכבד הנחשף אליו שיצא לחירות, כי המניין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע לזמנו. מוסיף בעל ספר החינוך, אם נשאל את עצמנו למה אנחנו לא מתחילים לספור מן היום הראשון של פסח, אז התשובה היא שהיום הראשון של פסח יש לו ייעוד עצמי, הוא כולו נתייחד להזכרת הנס הגדול של יציאת מצרים, וזה אות ומופת בחידוש העולם, בהשגחת השם על בני אדם. ולכן יום הראשון ט"ו בניסן עניינו יציאת מצרים, יום ט"ז בניסן הוא יום הנפת העומר, הוא היום שממנו מתחילים לספור לעבר שבועות. איך ייתכן שבעצם הספירה המקורית, שעל פניו היא ספירה חקלאית, הפכה עם הזמן להיות ספירה בעצם בין שני מאורעות כבירים בתולדות עם ישראל, יציאת מצרים ומתן תורה, ייתכן שבאותה מציאות של גלות שבה עם ישראל כבר התרחק מאדמתו ולא ניתן היה לקיים לא את הנפת העומר, לא ועד שתי הלחם, וגם לא להתייחס לספירה חקלאית, שבעצם אותם ראשונים מצאו לנכון להעניק משמעות נוספת לספירה, משמעות שמתייחסת בצורה הרבה יותר ישירה אל הרקע ההיסטורי, אל אותם מאורעות כבירים שהתרחשו באותו הדור, ועל כן מבחינתם הספירה היא בין יום הנפת העומר, אם בין יום יציאת מצרים ליום מתן תורה. אבל מאוד מאוד סביר להניח שבמקור עיקר הספירה היא חקלאית. אנחנו רוצים כאן להזכיר את דברי הרמב"ן, המבין שכל פרק הזמן הזה שבין פסח לבין שבועות, הוא מגדיר אותם שהם כמו חול המועד, בין ראשון ושמיני בחג. כלומר, לכן שבועות נקראת עצרת, כי הוא יום שמיני, כשמיני של חג. כלומר, יש פה שני מועדים שמחוברים יחדיו על ידי הספירה לאיזושהי יחידה אחת עצמית, שהיא פרק הזמן הזה שבין פסח לבין שבועות. אבל באמת, על פניו, הספירה המקורית היא ספירה חקלאית. ולזה ישנם מקורות רבים. הגמרא מסרת ראש השנה בדף ט"ז אומרת שבארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן. ואומרת שם הגמרא, דתניא אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו אומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אביא לפני עומר בפסח, כדי שתתברר לכם, תתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה, אביהו שתי עליכם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, אביאו לפני שתי עליכם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. כלומר, באופן בסיסי, שלושת הרגלים הם ימי דין. על ידי הבאת העומר בפסח, שתי הלחם בשבועות, והמים בחג בסוכות, במידה רבה מאוד אפשר להביא לתיקון הצד של הדין. ובאופן הזה, שעם ישראל יתברך דווקא בתאריכים אלו, הללו, מכוח הבאת התבואה למקדש. נוגה ראובני כתב באחד מספריו דבר מאוד מעניין. הוא מפנה תשומת ליבנו לעובדה שפרק הזמן הזה שבין פסח לבין שבועות, לא פעם יש בו רוחות חמות ויבשות, חמסינים, ומעלה את האפשרות שיש קשר בין חמסין לבין חמישים היום, שבין פסח לבין שבועות, והוא מצטט כדי להוכיח את הרגישות המיוחדת של התקופה הזאת, את הגמרא מסכת בבא בתרא, בדף קמ"ז עמוד א', ששם אומרת הגמרא כך, רוח צפונית יפה לחיטים בשעה שהביאו שליש, וקשה לזיתים בשעה שינצו. רוח דרומית קשה לחיטים בשעה שהביאו שליש, ויפה לזיתים בשעה שינצו. מסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום. זה מרבה שלו וזה מרבה שלו. והוא רוצה לקשור את התופעה החקלאית הזאת דווקא לפרק הזמן הזה של פסח עד שבועות. שבפרק הזמן הזה הרוחות יכולות ממש להכריע את הגורל של התבואה. ולכן רוח צפונית יפה לחיטים וקשה לזיתים, והפוך רוח דרומית. בתנאי שהביאו שליש או בשעה שינצו. כלומר, התקופה היא מאוד מאוד רגישה, ולכן בפשטות יש פה ספירה חקלאית נטו, שסופרים החקלאים מתי יעברו הימים הקשים הללו, כשבתום התקופה כבר התבואה הגיעה להבשלה יותר גדולה, ואז יותר רגועים לגבי גורלו של היבול של כל אותה שנה. מעניין שהילקוט שמעוני, כשדן בשמחה בחגים, מדייק את הדבר הבא. אתה מוצא שלוש שמחות כתוב בחג, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אבל בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת. למה? אתה מוצא שבפסח התבואה נידונת, ואין אדם יודע אם עושה השנה, אם אינה עושה. וכן אתה מוצא שאין כתוב בעצרת על השמחה אחת, דכתיב, ועשית חג שבועות השם אלוקיך, ושמחת לפני השם אלוקיך. למה כתב בשמחה אחת? שהתבואה נכנסת בפנים. ומה אתם אין כתוב בשתי שמחות? לפי שפירות העולם נידונים. אבל בחג שהתבואה ופירות האילן בפנים, לפיכך כתב שלוש שמחות. ולגבי שבועות נאמר, כתוב שבועות חוקות קציר ישמור לנו, ישמור לנו מן השרב ומן הרוחות הקשות, ואלו הן שבע שבתות שבין פסח לעצרת. כלומר, יש שבע שבתות מיוחדות בין פסח לעצרת, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמור לנו מן השרב ומן הרוחות הקשות. ועל כן מסביר המדרש מדוע דווקא בסוכות נאמר שלוש פעמים העניין של השמחה, מה שאין כן בחגים האחרים. אז על פניו בפשטות התקופה הזאת היא פרק זמן שבין פסח לבין שבועות, הוא פרק זמן מאוד מאוד רגיש מבחינה חקלאית, ועל כן מתקיימת בו ספירה חקלאית בין שני המועדים הללו. אפשרות נוספת היא לראות את המעבר בין מצה שמובד בפסח יחד עם הקורבן, ושגם נאכלת שבעת ימים בחג המצות, לבין חמץ בשבועות. כידוע, קורבנות כל השנה כולה הם תמיד מצה, פרט לשני קורבנות, שתי הלחם בשבועות, שזה קורבן הציבור, שלמי הציבור שמובאים חמץ, וקורבן תודה של אדם הפרטי על אותם ארבעה מקרים שצריכים להודות, שגם כן מביאים לחמים שהם חמץ. אלו שני הקורבנות היחידים שהם חמץ במקדש. ומאוד מעניין לראות שיש פה מעבר בפסח בין המצה לבין החמץ בשבועות. את הדבר הזה עצמו ניתן להסביר בכמה אופנים. בוודאי שהמצה היא המצב הבראשיתי, המצב הראשוני, המצב לפני שהדבר הזה מתנפח. הרב הירש מגדיר אותו, מצה היא אות של חוסר עצמאות מדינית, מצמלת מצב שבו אין עיתותינו בידינו, אומר כוחותינו אינם עומדים לרשותנו. מצה היא איפה סמל העבדות. לעומתה שאור וחמץ מסמלים עצמאות וריבונות. זה בית אחד, אבל בכל מקרה ניתן לראות במצה עצמה את ראשית התהליך, ובחמץ את סופו של התהליך, מראשית לאחרית. בהיבט הזה אנחנו מתחילים בפסח במצה ומשלימים את פרק הזמן הזה בחמץ בשבועות, שזה מבטא את מלוא ההיבט של הבאתנו את התבואה למקדש. הגאון הרב שלמה פישר רצה להוסיף בזה היבט מאוד מרתק, והוא טוען את הטענה הבאה. הרי אמרנו לפני רגע שישנם שני קורבנות בלבד במקדש שהם חמץ. האחד הוא קורבן התודה, שאותם ארבעה שצריכים להודות מביאים, וזה קורבן יחיד, וקורבן הציבור זה לחמי הלחמים שאנחנו מביאים בשתי הלחם בשבועות. הרב פישר רוצה לטעון שבעצם בפרק הזמן הזה שבין פסח לשבועות, זה פרק הזמן של קורבן התודה של האומה, שמתחיל בפסח ומסתיים בשבועות. בתוך הדברים עצמם הוא אומר, מדוע אין אנחנו מביאים את שתי הלחם כבר בפסח עצמו? ספוד הוא עומד על איזשהו יסוד בתורת הנפש של האדם, והוא אומר ככה: כשם שמי שאינו גומל ומכיר טובה למי שעשה אימו חסד וכפוי טובה, כך להפך, אם הנך רואה אדם שמיד עם קבלת איזו טובה מחברו ממשמש בכיסו לשלום ותמורה, יסוד התנהגות זו הוא מידת כפיות טובה, כי הוא והוא לא מסוגל להיות אסיר תודה לזולתו, הרי הוא ממהר לפרוק מעליו את החיוב הזה המעיק עליו ולהיפטר ממנו על ידי תשלום לאלתר, או לכל הפחות על ידי הבטחה, אני אשלם לך. אז הואיל וכך, מהי הדרך הישרה שיבוא לו האדם המכיר טובה, שבאותה שעה של קבלת הטובה לא יזכיר דבר ולא חצי דבר אודות השבת תגמול, אלא יעמוד במעמד של מה אשיל השם כל תגמולו אלא עליי? אבל אחר זמן, ודאי עליו להשיל גמול כדי לא להיות כפוי טובה. אותו דבר מסביר הרב פישר לגבי היחס בין פסח לשבועות. בפסח לא מזכירים את ביאת הארץ בליל פסח, כי זה פוגם בהזכרת התחושה של מאשיב לשם, ורק כעבור 49 ימי הספירה בעצרת, אז מגיע הזמן של הכרת טובה והשבת הגמול בהבאת ביקורים. ויובן בזה מה אתה מביאים בעצרת שתי לחם של חמץ. כי לחם חמץ הוא לחם אנשים גמור, לאחר שתסס והחמיץ, מגיע לדימוש מצבי בהתארות הדילטטה. מה שכן לחם מצא, מצב של שבי אל תעשה, ומלאכתו נעשית בידי אחרים. שעובדים עליו בהתארות הדילאלה. לכך, לחם מצא מתאים לחג הפסח. ולחם חמץ ליום הביקורים. נמצאנו למדים שבאמת קורבן הפסח דומה לשאר קורבן תודה, שכולל לחמי מצה ולחמי חמץ. אלא יש כאן הפסק בין, זמן ביניהם. לחם המצה בא לאלתר, ואילו לחם החמץ של קורבן תודה זה, בא לאחר זמן ביום הביקורים, שאז באותה שעה, הוא הזמן של השבת הגמול לחסדי השם. אז אם כך, בינתיים, מעבר להסבר של הרמב״ם ובעל ספר החינוך על המעבר בין יציאת מצרים למתן תורה, ראינו הסבר אחד שיש פה ספירה חקלאית, ראינו הסבר שני שזה מעבר ממצה לפסח לחמץ בשבועות, שבעצם אופיו של הקורבן כולו של כל התקופה הזאת היא הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל התור, אלא ש ראוי להביא את הדבר הבשל, את שתי הלחם, דווקא בשבועות ולא בפסח. ישנה עוד משמעות למעבר הזה, והיא המעבר מקמח שעורים בתזיין בניסן, קורבן העומר הוא קורבן שעורים, לקורבן חיטים בשתי הלחם. כידוע, שעורה איננה המזון העיקרי של האדם, אלא היא מאכל בהמה. ונמצא עם כך, וכך גם הרב הירש מאיר, שהעומר מייצג רק את הקיום הפיזי, המובטח לידי קניין האדמה. רק ביום ה-50 לאחר חתירה אל תארת האדם וחירותו, תוך כדי ספירת ימים שבועות, ביום הזיכרון של מתן תורה, אז אפשר להביא לחם חיטים שמיועד לאדם, ולחם זה הוא חמץ, והוא טבוע בחותם החירות והעצמאות המדינית והחברתית. ולכן, יש פה מעבר משלב נמוך באדם, לשלב גבוה באדם. השלב הנמוך, שהוא מתאים בעצם לקורבן בהמה, לבין השלב הגבוה, שהוא מתאים בעצם לקורבן האדם. כשהרב הירש קושר אותו באופן ישיר לעבדות ולעצמאות מדינית וחברתית, כמובן שהתהליך של הספירה שביניהם בוודאי יש בו צד של טהרה. הרב הירש בפירושו כאן בפרשת אמור מסביר שספירה זאת היא מקבילה לספירות אחרות בתורה, כמו ספירת זב וזבה, והוא מבטא את היציאה ממצב של טומאה ואת סיומו של מצב זה כדי להיכנס ביום השמיני לדרגה של טהרה. לכן הוא רוצה להסביר כאן שאנחנו מסלקים עד תום את כל הכלות בתאומה החושנית, כדי להיכנס ביום החמישים לתחום התארה של חירות מוסרית. מבחינה זו יש הקבלה בין שנת החמישים, זה לגבי יובל, לבין יום החמישים של ספירת העומר. שנת החמישים יסדה מחדש את המדינה היהודית, על יסוד החירות החברתית הפנימית. יום החמישים הוסיף את החירות המוסרית הפנימית, אל החירות המדינית ולעצמאות החיצונית. זה הסבר נוסף בין קמח שעורים לבין קמח חיטים. להשלמת התמונה ברצוננו להסביר עוד היבט אחד, והוא מובא באופן חד על ידי הרב קוק במאמרי הראייה החדש במדינה ובמקדש. כידוע, אומרת המשנה במנחות, העומר היה מתיר את החדש במדינה ושתי הלחם במקדש. כלומר, אפשר בהחלט לומר שיש פה מעבר נוסף בין מדינה לבין מקדש. וכך הרב כותב, אנחנו מצטטים את דבריו כמובן בקצרה, נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. לא בקשרים מלאכותיים אינו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם, רק מפני שככה מורה אותנו מקור חיינו. וכן הוא הצביון השלם של נשמת לאומנו. אין חצאיות, אין חלקיות, ואין תכנים של פירוט במהותה של אותה נשמה גדולה של האומה, שקדושת האחדות היא כל חייה, כל יסודה וקיומה. אתה אחד בשמך אחד, ומי חיימך ישראל גוי אחד בארץ. ועל כן, קולו של יעקב הוא הבוקע ועולה בצורתו המאוחדת, מכל הסדירות אשר בתנועת הכלל ושאותה בישראל. כל הקורם והיוגב על אדמת ישראל, וכל התורה והתפילה בעול יעקב, עד כל הזמרה נצלה אשר בחל השם, כל אחד הוא בתוכיות אבויתנו, בין כשהוא נודע ומוכר לבעלי הקול המשמיעים אותו לרבים ולעצמם, בין שהוא כל כך נעלם עד לאפס הכרה. ובניגוד לאומות העולם, האחדות המהותית של המדינה והמקדש תבואו בעצם נשמתנו. רק השיגים שנדבקו בנו מדרכי הגויים הם הגורמים לטועים איזה תקופה קצרה לחשוב שיוכל להיות אצלנו תוכנית של מדינה שאינה תוכנית של מקדש, או תוכנית של מקדש שאינה של מדינה. כלומר, מסביר הרב פה דבר מאוד מעניין. היות ועומר מתיר את החדש במדינה ושתי הלחם במקדש, הוא מגיע למסקנה שיש פה לכאורה מהות אחת, נשמה אחת, את כוללת את שניהם. לא בקשר מלאכותי, אלא בקשר טבעי שמבטא את הצביון השלם של נשמת לאומנו. אין משהו לחצאין, אין חלקיות, אין פירוד בין מדינה לבין מקדש. בגלל ההשפעה של אומות העולם, ניתן היה להעלות על הדעת בטעות שגם בעם ישראל ניתן להפריד, ואין כך פני הדברים. כלפי מה הדברים אמורים בדור שלנו? ישנם בתוכנו אולי חלק מן הציבור שמעלה בדעתו שניתן ואולי אפילו רצוי לקיים מציאות של מדינה בלא מקדש. וייתכן שישנם בתוכנו אנשים שחושבים כי ניתן לקיים מציאות של מקדש בלא זיקה למדינה. שני הקצוות הללו, לפי ההבנה של הרב קוק, אינם נכונים וראויים. שניהם הם שני צדדים של חיבור אחד, מדינה שמובילה למקדש. לכן המדינה עצמה היא שלב לקראת המקדש, והמקדש צריך לכלול בתוכו את המציאות של המדינה. ובמובן הזה, זה מאוד מרתק כמובן העובדה שבתוך פרק הזמן זה של ספירת העומר, נתחדשו בדור הזה שני חגים, האחד יום עצמאותנו, הקרוב בזמנו ובמהותו ליציאת מצרים, היציאה מעבדות לחירות, ויום שחרור ירושלים, הקרוב במהותו ובזמנו לשבועות, ליום מתן תורה, ליום של קבלת הארץ, וזה החיבור, החיבור בין העומר שמתיר את התבואה החדשה במדינה, לבין שתי הלחם שהיה מתיר את התבואה החדשה במקדש. ולכן במובן הזה ספירת העומר מחברת גם כן בין שני אלו, בין מדינה לבין מקדש, דבר שבדור שלנו התחדד והתברר כגילוי עצום של חסדיו של הקדוש ברוך הוא, הן ביום עצמאותנו והן ביום שחרור ירושלים והמקדש, ועלינו מוטל התפקיד לחבר את שתי הקומות האלה למהות אחת. שבת שלום.